נקרא בעמוד כאן 224 ואילך, יש קטעים קצרים של מטרות הלימוד. אחרי שיש פה ניתוח של שיטות הלימוד בספר עד כאן, כאן הרב שגר מנסח כאילו מתמצת את המטרות המעשיות הממשיות של הלימוד. והמטרה הראשונה שדיברנו עליה בשבוע שעבר זה יראה ואהבה, המטרה השנייה היא היצירתיות. אני אקרא את אקרא פה כמה דברים ונראה לאן זה מתגלגל. ערכה של היצירתיות תודגש בישיבות מאז ומתמיד, גם הרב סולובייץ' הדגיש מאוד עניין זה בישיבה הלכה. אולם ברור שישנם סוגי יצירתיות שונים. היצירתיות הישיבתית באה לידי ביטוי בין היתר ביכולת השימוש בעקרות שני דינים כדי לתאר את קושיו וסוגיות שבהן דלגו החולים, גם היא בתחושה מעין מגית של הפיכת יעקב למישור מישור של הערי קושיות. לא פעם היא באה לידי ביטוי באנליזה מושגית חדש שיש בה הנהרה שקביעה מתאר מרכזי של הסוגיה. אכן יצירה קשורה להנהרה, לגילוי עקרון המקשר פרטים. אולי ניתן גם להגדיר פעל אחר של יצירתיות שיהיה רלוונטי יותר למתולת הלימוד המוצעת כאן. חשיבות היצירתיות היא במפגש המהותי, בחילוץ נקודות העומק מתוך הסוגיה ופרטיה. כפי שכבר אמרתי, ליצירתיות זה עשוי להיות אופי דתי מובהק, מעין עולם היצירה שרק עולם האצילות נעלה ממנו. כן, קודם כל, כאילו, זה יישום של הביקורת של הרב שגר על הדרך של בריסק, לפחות ביקורת על הניסיון לכפות את הדרך הלמדנות של בריסק על עולם הישיבות שלנו, מסיבות שהוא מנה אותם בספר. ומבחינת המושג היצירתיות זה בא לי ביטוי מאוד ברור. יצירה של בחור ישיבה היא לא יצירה שעוסקת בשאלות המהות. כמו שאמר ראש ישיבה אחד לפני שנים רבות, שבסוגיות מותר לי, בגמר מותר לשאול רק מה, לעשות להגדיר, ולא לשאול למה. כי שאלת הלמה היא כבר מביאה אותך לתת איזשהו מבט מן הצד על המוטיבציה של חז"ל, על מוטיבציה של קושייה, של תירוץ, על אפשרויות שנפתחות כאן, וכן הלאה וכן הלאה, שזה כבר בעצם מעמיד את הגמרא באיזשהו מקום שהוא חומר שבו אתה לש אותו ויוצר אותו מתוך עצמך. בתפיסה הישיבתית הקלאסית, העמדה הזאת היא עמדה לא לגיטימית. הדבר היחיד הלגיטימי שהתורה היא טרנסצנדנטית, יש שחורה על גבי שתבנה, וכל מה שנותר לך לדעת, יש הלכה, זה לדעת מה ההגדרות של ההלכה, באיזה מובן יותר שמסדר את העקרונות, אבל לא שואל עליהם, לא שואל עליהם.
זה הייתה עדיפות לסוגיות שהן פחות קשורות אלינו.
אני לא יודע אם זו הסיבה. הסיבות הן, זה נכון שתמיד בוחרים בישיבות סוגיות שיש מה להגיד בהן מבחינה למדנית. אין בהם משהו לא מדני.
לא, יש את לא ללמוד חולין, כדי לא...
כי זה לא יהיה מסורת, אני באמת לא יודע מה... הייתה איזו מסורת שהתפתחה למסכת מסוג מסוים, וזה עצמו באמת דבר שבאמת לא מובן למה דווקא בחרו חמש, שש, שבע מסכתות, ובהם לומדים עשרה דפים בשנה.
וזה בעצם כל ה... ספרדים למדו...
מה?
ספרדים למדו סדר מועד, אני חושב, בעיקר.
ספרדים זה בכלל אחר, וגם בישיבות שלנו כבר חלו הרבה שינויים. כולם כבר מדברים על זה כבר שנים רבות, על ההתמקדות הישיבתית באופן לא מובן בחלק מאוד מצומצם של התורה. וגם במסכת של עודים לומדים רק מספר קטן של דפים. אבל הדבר שעולה כאן זה יצירתיות, גם זאת מילה קצת מטעה, יצירתיות. אני לא הייתי קורא גם להגיד בשיעור כללי בישיבות. זה מושג שהיה מאוד עדיין מככב עניין מאוד מרכזי באיזה מובן. ראש הישיבה הוא כמו קוסם, הוא הביא איזה 7-8 קושיות מכל מיני כיוונים, בסוף הוא הביא איזה יסוד ופותר את כל הקושיות שהוא העלה. יש בזה משהו מאוד חגיגי, מאוד שזה מין, זה כמעט הצגה כזאת בשביל כללי,
זה מופע,
מופע כזה. ואז פתאום נביאים ראש הישיבה, יש לו גם קצת תיאטרלי, אז זה בכלל סיסו ושמחה, כלומר יש פה איזה ממש חגיגה כזו של השיעור הכללי, וכולם מחככים ידיהם בהנאה, חיי. ובזמנו, אל תזלזלו, בזמנו זה נראה משהו באמת מאוד מאוד פנטסטי, איך אפשר שהוא כללי מבריק כזה עם כל מיני, עם הזמן שאתה מתבגר רואה שבעצם הקושיות הן לא באמת קושיות, והיסוד הזה לא באמת פתרס את הקושיות, והסתירות נשאר בסתירות, אבל אל תקלקל את ההצגה, כלומר באיזשהו מקום ההצגה צריכה להימשך. עכשיו אני לא מזלזל בזה, יש שיעורים באמת מופלאים שאחרונים כתבו דברים מאוד נפלאים, אבל תמיד התחושה בשיעורים שזה לא באמת נוגע בשורשים של הסוגיה, זה תמיד מביא לך קושיות תירוצים, אתה מגלגל פה מערכות מושגים מצד לצד, אבל אתה לא באמת עוצר בשאלה, אוקיי, בסדר, אבל מה קורה כאן לך? מה הולך כאן? כלומר, השאלה הבסיסית שצריכה להישאל מה בעצם הולך כאן, מה הבעיות שיש כאן בסוגיה, ושאלות שכאן הולך לחוקנו, זה לא לשאל בכלל. אתה משאירים אותך מראש שבזה רובה שאתה חלק מהסיפור. אתה לא מסתכל מהצד על הסיפור, אתה נהיה חלק מהסיפור. אם אתה לא מרגיש את החלק מהסיפור, אתה נהיה חלק מהסיפור, אתה חלק, אתה כאילו אתה נמצא כאן במגרש של המוראים, של התנאים, אתה באיזשהו מקום, אבל באיזשהו מקום אתה לא שואל את זה רגע, אבל מה לי ולהם, מה רוצים ממני, כל זה בכלל לא, זה לא זוכה להתייחסות. ובאמת במקום הזה, המילה יצירתיות, לפחות בעולם שלי, נתפסת באופן מאוד ברור, כי יצירה במובן השני, שהרב שגר יותר כאן, יצירה בחלק המהותי, בחלק שעוסק בשורשים, חלק שבאמת שואל כאן מה זה אומר לי, כל העניין. וכאן מתחילה יצירה, שאדם מביא את עצמו לתוך העניין במובן האישי. אבל היצירתיות הישיבתית היא לא הולכת למקום הזה, היא הולכת למקום שבו יש, כמו שאמרתי, זה מין, אתה עוסק כאן במידה מסוימת, הייתי אומר, בחיים של אחרים. שאלות שאחרים שאלו, ותשובות שאחרים ענו, ואתה צריך להיות באיזשהו מקום שותף לדבר שבעצם לא שלך, והמעמד שלך צריך להיות, להרגיש קצת שייך לדברים האלה. זה המקסימום שאתה יכול לעשות. תרגיש בכל זאת שייך לעניינים, גם אם אתה לא ממש מרגיש שייך.
צריך להיות שייך?
אני חושב שהמטרה היא שכן להרגיש שייך, כלומר, זה המעמד
שלך. זה כן עובד.
מה?
וזה כן יכול לעבוד.
אני לא אומר שלא, אני אומר זה עבד עליי, ועבד על הרבה חברים שלי. זה עבד לפני עשרות שנים, אני לא חושב שהיום זה יכול. היום אני לא מאמין בזה כבר ממש לגמרי, אני לא חושב שהיום, אדם היום שיש לו תודעה כל כך מפותחת ותודעה עצמית מפותחת, שאפשר למכור לו רעיון כזה, שמה, יש פה איזו התרחשות, אתה כן מבין, לא מבין, זה כן נוגע בך, לא נוגע בך, אתה חלק מזה, אני לא חלק מזה, אנשים אומרים את זה בפה מלא, זה לא מעניין אותי, זה לא נוגע אליי, מה זה קשור אליי. אני לא אומר שהיצירתיות והסוג השני שהרב שגר כאן חותר בכל הספר, היא כן בסופו של חשבון מביאה את האדם אל הגמרא. איננו הרות שלמרות כל החידושים, היחסים בין חבר בחורי ישיבה לגמרא, הם יחסים די מפותלים. אבל הרב שגר האמין, ובאמת בצדק, זה גם מאוד השפיע, הלימוד לגמרא בחלק מהישיבות, שחייבים לפתוח את הלב לראות, לחפש אלוקים. יש כאן אלוקים במקום הזה. כי אלוקים שוכן, אני חייב, הייתה לי איזה מחשבה בימים האחרונים, אני ישר כותב משהו על נושא שהתהוות ואינדיבידואיזציה, על איזה ספר שהוא מאמר, ופתאום אני, ככה תוך שאני חושב על הדברים, אני בעצם רואה את ההבדל בין הגמרא והרמב״ם. הגמרא בעצם זה איזה עולם של התהוות. מה זה עולם של התהוות? עולם שבו אתה לא יכול לסגור אותו אף פעם. יש משהו אין סופי בגמרא, אתה יכול ללמוד על סוגיה, ועוד יומיים לחזור אליה, וכאילו אתה מתחיל מההתחלה. אתה לא, כשאתה לומד רמב״ם, אם אתה אדם מוכשר וזוכר, אתה אמרת 10 פרקים ברמב״ם, אתה יודע אותם, אתה לא יודע איך לחזור אליה, אתה פשוט כבר יודע מה כתוב. יש כתיבה שהיא כתובה סופית, היא כתיבה מובנת, זה שהחשש הרמב״ם, שתורת ישתקח מישראל, לפחות שיהיו כמה דברים מוצקים, שלא מתאבים, אבל הם ההארדקור. בלאדם, כמו שהרמב״ם כותב, יכול לסודד התורה, יש דעות, שהם דעות ישרות שהם שווים בהם איש ואישה, קטן וגדול, כי זה הדעות הבסיסיות שהן ראויות לכל יהודי. גם ביחס למשהו עשה, כשהוא כתב את התורה, הוא כתב אותה באופן שהוא שונה במהות מהדף הגמרא. דף הגמרא הוא רק פותח, הוא רק מסבך, הוא הולך מדבר לדבר באופן אסוציאטיבי.
אבל מה אמר זה כמו אינטרנט? דף מראה, כל כישורים ואתה יכול להתגלגל עם זה ולהתגלגל עם זה.
הייתי מוסיף עוד דבר אחד, עוד מילה אחת חשובה, להבדיל.
להבדיל. מבחינת המבנה...
כן, נכון, יש בזה משהו מאוד מאוד אקראי, מאוד לא מובנה, וזה מה שנותן את הטעם. זה מה שמורה את החשק ואת הסקרנות. דברים שמאוד, נגיד, הספרות ההגותית, הפילוסופית, הכתובה ברור. אתה ברגע שאתה עברת עליה, אתה יודע אותה, אתה גמרת, אתה זהו, אתה כבר יודע אותה. אתה מרגיש שאתה כבר אחזת מכל הכיוונים. אין לך מה לעשות עם זה, אין לך יותר מה לעשות עם זה. אבל כתיבה שהיא לא מובנית, כתיבה שהיא יותר, מבחינות הללו אני באמת מבין היטב, למה הגמרא, למרות שלא אוהבים אותה, היא לא מפסיקה להטריד. אנשים, גם אנשים שלא אוהבים את הגמרא, לא יכולים להתפרד ממנה, זה מין יחסי משיכת חייה. זה לא לבלוע ולא להקיא. זה כאילו, אתה בעצם הכל נמצא בתוך העולם שלה, ואני גם מבין בדיוק את הנקודה, כי יש באמת בגמרא מרחבים עצומים. ולכן הבעיה שגם הניסיון להפוך את הגמרא במובן החי שלה ללימוד הלכה או לדף יומי או כל כך יוצא בזה, זה ניסיון די עלוב, די מסכן. אני לא שאני מזלזל בו, אבל הוא די מסכן. הגמרא, כל היופי של הגמרא, שאתה נמצא באיזה מקום שבו אתה מגלגל מדבר לדבר, וזה מאתגר, וזה אתה שואל אותך מה הולך פה, אם אתה נכנס ברצינות, זה גם מה זה קשה, אם שלא תורח ועמל, אז הוא לא יוכל להגיע למשהו, אבל אם אתה כן עמל, אתה באמת רואה שאתה, יש לך כאן מה לעבוד, זאת באמת יצירתיות בלתי רגילה, כי זאת היצירתיות, אלא דווקא להביא את הקושיות המובנות וכו' וכו'. יצירתיות זה באמת שנפגוש באופן חי, דף הגמרא, באמת אני חושב שזה הפעיליות שבגמרא, שהקדוש ברוך הוא מתגלה באמת בסוג של, שמצליח לזה מין כתיבה נשית כזאת. מאוד קופצת מדבר לדבר, מאוד אסוציאטיבית, מאוד קזואיסטית, שהיא לא יוצרת איזה מין רובד מובנה עם כלל ופרטים, אלא קופצת מדבר לדבר מההלכה להגדה, וגם בתוך ההלכה קופצת מדורות לדורות אחרים של המוראים, וכאילו אין שום שיטתיות בדף הגמרא. רק אם אתה לומד ואתה באמת מתאמת, אתה רואה שבעצם עורך גלגל את הקושי ואת הרוצי, כי הוא חותר לאיזה, אבל זה כבר חלק מהיצירתיות, שאתה רואה את הדברים, יכול שבחד תראה את
זה. גם אז זה לא, אתה מצא איזה חוק.
כן, בדיוק, זה הנקודה. לכן, תמיד אתה נשאר עם איזה הנאה רבה שתפסתי כאן משהו, אבל המשהו הזה תמיד הוא נשאר במרחב אינסופי, מרחב פתוח. וזה מה שנותן את ה, זה באמת המושג הברית בעיניי, זה הברית שזה, אלוקים שוכן במקום שהוא תמיד לא פתור, הוא תמיד לא נגמר, הוא תמיד אינסופי, הוא תמיד הולך הלאה. ולכן הגמרא היא באמת, מהבחינות הללו, היא באמת, אין לה גבולות, היא תמיד אינסופית, מהבחינות הללו. וכאן, וזה אולי ההבדל, גם כן הבדל מהותי, בין השיטה הבריסקאית, בין השיטה שנותנת את ה קרדיט לקרוא את הגמרא באופן יותר חופשי, לא להצמד לקושיות ולתירוצים ולדפים מסוימים שאפשר להגיד עליהם משהו למדני, אלא לראות את הגמרא כמו שרואה תמונה. אתה לא יכול להיות, כשאתה רואה את תמונה של אומן, אתה אפילו לא תוכל, אם אתה אדם רגיש לאומנות, אתה אפילו לא תוכל להגיד משהו סופי על התמונה, כי תמיד אתה תראה, תעמוד בזווית כזאת או בזווית כזאת, תהיה בגיל כזה וגיל אחר, אתה תראה תמיד התמונה באיזשהו הכל תמיד תשקף את הבגרות שלך, את הבשלות שלך, זה מין דו-שיח בינך. ואתה יודע גם הגמרא היא סוג של, אין גמרא בלי לומד התורה, אין תורה בלי לומד התורה, תורה בלי לומד התורה היא כלום, תורה בקרן זווית. מה שהופך את התורה לתורת חיים זה האוויר שיש בין הלומד לבין, וכאן תמיד האוויר הזה תמיד הוא יוטען באנרגיה של הלומד. אם הוא ילד, לומד ילד, אז זה יהיה אוויר של ילד. אם הלומד הזה הוא לומד בשל, אז זה יהיה אוויר בשל. זה תמיד תלוי מי כאן עומד מול וזאת היצירתיות האמת העמוקה, שהיא באיזשהו מקום, זה גם מה שמכונן את הדמות, זה מה שבונה את הזהות של היהודי דרך לימוד התורה. אין מאמץ, יש לנו גם צד בהלכה לדעת את התורה, ידיעת התורה במובן הסופי שלה, אבל זה החלק התפל. המצוות לימוד תורה היא לא, ידיעת התורה היא ערך מוסף, היא עוד מצווה נאמר, אבל לימוד התורה, זה אומר שכל חפציך לא ישבו בה, אפילו חפצי שמיים, אפילו מצוות לא ישבו ללימוד התורה, זה בדיוק בנקודה הזו. באמת בישיבה, השיחות שלנו של הישיבה היו פעם אחר פעם, במשך 5 שנים שהייתי שם, כל השיחות, לא משנה מתי, בחג, מועד, במחול, לא משנה, על לימוד תורה. על עוד דף גמרא, עוד דף גמרא, אבל זה נאמר באופן שהיה מאוד בשעתו, לא מתכוונתי למה זה יוצר כזאת העקה, ולמה זה יוצר, למה זה לא נוח. כשאתה מקבל איזה ממד של איזה כפייה, לא אלימה, אבל כפייה כפייתית כזאת, שאתה יוצר איזה מנגנונים פנימיים של כפייה כדי לא לוותר רגע בלימוד תורה, זה כבר יוצר חלק, זה יוצר אימחות בלשון המעטה, אבל כשאדם מגיע לזה מתוך החופש שלו, שהוא באמת, הוא נמצא בלימוד, כי זה פשוט, אתה לומד, זה מעניין, זה יוצר סוג של, זה לא משנה, זה גמרא או זה תחום אחר, אבל מה שאתה עושה, אתה עושה מתוך איזה מקום שבו אתה חי, אתה שואל, אתה מחפש, אתה פוגש את עצמך, וברגע שאתה לימוד הזה פוגש את עצמך, יש תמיד את הסכנה שאתה תגלוש לגחמות בטן, וזה יכול להיות סתם איזה מין פולגז מניוטרל, אם זה לא בנוי על משהו בוגר שאתה יודע מה, זה תמיד נכון, יש אנשים שהם אומרים דברים מאוד רציניים, כי הם באמת איבדו והפנימו חומרים, ואז באו לאמירות האישיות, יש כאלה שקופצים לאמירות האישיות לפני שהתחילו לזוז לאיזה כיוון, זה הפך להיות, התוצאה היא תוצאה ירודה הרבה פעמים, אבל זה הנושא של היצירתיות, זו נקודה מאוד, מאוד קריטית. בעולם הישיבתי עד לאחרונה, גם היום עדיין, הנושא של היצירתיות הוא מאוד מוזנח. המסר של קירות בית המדרש, שב תלמד. תלמד עוד דו ועוד דו, תלמד תוספות, תלמד לשונים. כאילו, המטרה היא, זאת המטרה. אתה יושב איתי, כמו שאומרים החבר'ה, תתחל ראשונים. וכאן בדיוק הנקודה שטוען הרב שגר, שבעבר אולי זה עבד מצד היראה, מצד הנכנעות, שככה יהודים חיים. אתה לא נכנס יותר מדי לשאלה איפה אני בתוך הסיפור. היום זה כבר לא יכול לעבוד. וזה הספר בעצם אומר שהיום זה לא יכול לעבוד.
אני חושב, אני חדד את זה. נראה לי שהיום האמירה יותר חמורה במובן מסוים. שהאמירה היא, יש יצירתיות, אבל אתה צריך 10 שנים רק ללמוד את הראשונים האחרונים בשביל שתוכל להיות יצירתי. יש יצירתיות.
כן, אתה יוצר בתוך עולם. לפני שאתה לא מצליח ליצור בתוך עולם, אז אתה חייב להיות חלק מהם.
ברור, אבל השאלה היא, האם יש לך, כלומר, האם אתה מרוב שאתה רוצה להיות חלק מהעולם, כבר איבד את הלוז, כאילו. ברור שיש פה איזשהו שני כתבים.
אני חושב שזה משהו באמצע, אני לא חושב שאפשר לומר, אדם, שמע, עכשיו אתה 10 שנים, תקטין ראש, תיכנס לאיזה מנהרה, עוד 10 שנים תוציא את הראש החוצה. זה לא עובד.
מה? מוזיקאי נניח, לא דורשים ממנו לשבת 10 שנים רק לנגן יצירות של אחרים וללמוד את כל
חוקי
המוזיקה. זה
ליצור תוך כדי. בדיוק, אני חושב שזה נכון. מה אתה אומר?
של מוקדים, שבהתחלה כמובן שיש כאילו פחות זמן ביצירה, וככל שכל חודש שנים אז יש יותר מקום.
נכון, השאלה היא תמיד, זה באמת, יש מצב שבו אם אדם לומד באופן מסוים, שהוא באמת חסר מעוף, חסר השראה, רק מחנכים אותו איכשהו לטחון, בשלב מסוים כבר אתה תתייאש מהסיכוי שיצא לי משהו מזה. זה כבר, אי אפשר לשחק יותר מדי. אדם, ילד קטן, שאין לו בכלל שאיפה ליצור מתוך השרוע, אדם ילד מלא אנרגיות, מלא חשק. אז כאן באמת, כמו שגמר אומר, ספין עלי כיתור, צריך להביס אותו כמו שור, כמו לתת לו הרבה מטען, כי זה לא אומר שזה לא יפגע בו, זה אפילו יפרה אותו. זה ילד, הוא מחפש את זה, את השינון, את החמשית. וכשאדם מבוגר, יש לו כבר תודעה עצמית. אתה מכריח אותו בשם איזשהו אידיאל כזה או אחר, לא לתת לזה ביטוי, אלא להחניק את זה בכיבוש היצר, במובן הלא טוב של כיבוש היצר. אתה אומר, שמע, אתה עוד לא עשית כלום, מה אתה כבר מתחיל לחפש את עצמך ואת השאלות שלך? זה דבר שהוא בסופו של דבר, הוא לא עובד פשוט, זה לא יעזור. וכמו שאריאל אומר יפה, הדוגמה למוזיקה היא מאוד יפה. אדם שלומד, הוא כבר מההתחלה, גם אני חושב שהשיטות העובד חויים היום, הם די מההתחלה כבר לתת ליצור משהו. עושים גם מי שמלמד מוזיקה אחרי 3 שנים כבר עושה קונצרט. מזמין את ההורים ועושה לו קונצרט. זה חלק מה... זה מצד אחד מגוחך. מצד שני, זה כבר נותן מההתחלה אתגר. זה נותן להעמיד אותך מול עצמך, מול הנגינה שלך, מול ההורים שלך, אתה צריך להשמיע להם משהו. אתה נותן על ההתחלה איזה מין גירוי כזה. ובלימוד תורה זה אותו דבר, אני אומר גם מניסיוני, אני רואה שהם... אני רואה שבדברים הנכדים שלי לפעמים, כל מיני הקשרים כאלה, הם מחפשים את ה... מחפשים, יש לנו שאלות ממש מרחיקות לכת, זה קשה להאמין. מה הילדים שאתם יודעים לשאול, זה ממש לפעמים מופתע מהעוצמה של ה...
ככל ששנים עוברות, גורם להם לזנוח את השאלות האלה.
מה זה?
אני חושב שהעולם היום, גורם להם לזנוח את השאלות הטובות ככל שהם גדלים.
גם הייתי תמיד שואל את עצמי, כשאני ילד כל כך שובה ויצירתי וחי כזה, אני שואל את עצמי, איפה זה בסוף מתפקשש? בשלב מסוים זה כבר הפסיק להיות ככה. יהיו כולם כבר בסוף יש לכם פוליטיקלי קורקט כזה.
צריך לדעת לא לכתוב את כל השאלות ולקרוא אותם עוד פעם אחרי...
יש הרבה שעושים את זה, אם לא הם ההורים עושים את זה, יומן שכל ה... מה שאני רוצה לומר, שבאמת זו שאלה של עידוד, שאלה של לגיטימציה, שאלה של גירוי. וזאת שאלה שהיא גם מההתחלה ככה. אם הילד לומד כאן בכיתה א' בצורה נורא משעממת, אז זה משעמם לו, משעמם לו, זה גם יפתח לך שהתחום הזה הוא משעמם. אם אדם מראש כבר לומד דברים שמאתגרים אותו על פי גילו והמקום שהוא נמצא בו, לא נעמיס עליו דברים שלא לפי גילו. אבל המורה או המורה המוכשרים יודעים לעורר את ה... לגרות את הילד בשאלות מסקרנות, בעיקר להקשיב לשאלות שהוא שואל, שלצאת, להקשיב למה שילד שואל ולזרום עם זה, בגלל שכאן בעצם ההזדמנות לתת לו אמון שהוא קורא משהו, אומר משהו, תפתח את זה, תן לזה עוד מקום. הרבה פעמים מורה בא עם השיעור שלו, ברגע שמישהו נותן לו שאלה לא מהתוכנית, הוא ראה לשנייה, זה בשבוע הבא. כמובן שעד השבוע הזה, השבוע הבא אף לא מגיע, ואף לא אתה לא מגיע לכלום. אבל זאת הנקודה שהיא הדו-שיח היוצר. ואני חושב שבאמת נכון, הנה מה שקובי שלח, אני חושב מזכיר את הלינק הזה לקן רובינסון, זה כדאי לכם לראות את זה. זה באמת ככה, אתה יודע שרוני ניצחק, אמר לי שהבאתי את זה לראש
האחראית
על החמחל במשרד החינוך, אמר לי, אני חשבתי לעצמי הערה, איך עוד לא ראיתי את זה?
כן.
מה מדובר?
נתן לעצמו נזיפה. איך עוד לא ראיתי את זה? זה אדם ש... בעקבות שיעור שלי, לפני כמה שבועות, קובי העביר לי לינק של הרצאה של איזה פרופסור אמריקאי בשם קן רובינסון, שעושה איזה סטנדאפ כזה בפני קהל, ומדבר שם על יצירתיות. וזה פשוט בעיניי אחת ההרצאות המופלאות שאני ראיתי. כדאי פשוט לראות את זה. יש לי גם כתביות בעברית, מי שרוצה
ככה שזה בטד?
גוגל,
כן. קן רובינסון. זה ממש... הוא מדבר בדיוק על יצירתיות. הוא ככה טיפוס מבודח כזה. הוא סטנדאפיסט כזה, אז הוא עשה והכל ככה...
הוא לא מצחיק אבל.
מה?
הוא לא מצחיק.
הוא מנסה להצחיק. כמו הרבה סטנדאפיסטים שמנסים להצחיק. אבל התכנים שלו, הוא נוגע בדברים באמת נפלאים בעיניי. הוא בצורה מאוד מחודדת, מאוד ככה מדבר אותו סטרדה ככה. והכל ככה מהיר, אבל יש בזה ממש, בטיעונים שלו, בצורה שהוא רואה את הדברים. לכן יש בזה באמת, זה מושג היצירתיות, שבאמת אני... שיצירתיות זה לא רק מה אתה עושה, זה גם שאלה איך אתה עושה, בשביל יצירתיות צריך אווירה. ואחת הבעיות שבית המדרש, בהקשר שבית מדרש, או ישיבה בהקשר של ישיבה, היא בהגדרה המקום שלא נותן לך ליצור באופן חופשי. בגלל שיצירה צריך חופש. ואם אני אפילו אותם בהמשך, יש פה מושג על חשיבה, ביקורתיות, זה הפרקים הבאים. אם אין מקום של חופש, אז גם ביצירתיות היא מראש בעצם לא ממש יצירתית. כי בשביל ליצור באמת צריך להיות אדם מאוד משוחרר, מאוד משתעשע, מאוד חי. הישיבה מייצר הגדרתה, יושבים ככה אחד ליד השני, וכאילו זה הכל מזמין איזושהי התנהלות כזו של קבוצה גדולה של מאות אנשים שכולם מתעלדים על אותו סטרן, על אותו דף מקורות, לקראת אותו שיעור כללי שישמעו אותו עוד כמה דקות, לקראת אותה ארוחת צהריים שתגיע אחרי זה, לקראת צהריים אחרי הצהריים שבוע אחרי זה. כל ההתנהלות היא התנהלות מאוד לא מזמינה יצירתיות. לכן תמיד, לכן אמרתי שהדברים שהרב שגר אומר כאן, אם הוא לא כתב על זה כאן בספר, ודאי שזה גוזר הרבה מעבר לצורה של הלימוד נטו, זה מחייב גם בית מדרש אחר. אפילו המילה בית מדרש, המילה ישיבה, היא באיזשהו מקום, אגב זה לא רק ביחס לישיבה, גם האוניברסיטה היא מקום מאוד לא יוצר. גם שם יש, אתה בא עם אולמות הרצאות, עם לימוד פרונטלי, סטודנטים באים לעשות וי, להעתיק מחברות, ולא להגיע לקורס רק בסוף שעה.
הם גם משחקים במחשב תוך כדי.
מה?
הם גם משחקים במחשב תוך כדי.
הם גם משחקים במחשב תוך כדי, זה לא גם, הם משחקים במחשב. בישיבות לומדו מהם.
עכשיו שיש לי צד שני, כלומר, ברגע שאמרנו בית מדרש, אז צריך איזה, תחמנו משהו. זאת אומרת, איזשהו גבול חייב להיות, אחרת אנחנו לא נוכל לעשות כלום ביחד.
זה עדיין נכון. אני חושב שבסופו של דבר, התכלית של האדם היא לצאת בית המדרש. האמת היא שהיצירות האמיתיות, המשיות בכל התחומים, היו מחוץ לכל מסגרת. גם התורה, גדולי התורה האמיתיים לא היו בישיבות. החזון איש לא היה בישיבות. הרב גורן, להבדיל, לא יודעים, כולם לא ולא בין החיים. אולי בישיבות, הרב שגר... הרב
השנים הטובות שלו.
אולי בישיבות. בהתחלה ביצירותו, זה לא היה... כל היצירה של יותר שהיה לבד. הוא והחיים, הוא והקדוש ברוך הוא. שום מסגרת
בטח. שהיום המסגרת הישיבתית, מה שהיא כן יכולה לתת, זה את ה... הרגשה של קבוצה של אנשים שהם ביחד, משתפים אחד את השני, נותנים השראה אחד לשני, פחות משהו
מעצים את היחיד כאילו.
מעצים את היחיד מצד אחד, ונותן מקום לקבוצה מכיוון אחר קצת.
זה אני מאוד מאמין, מה שראה לי בראשה זה בית הרי שדיברתי פעם שעברה על יצירת חברות, חברות עובדי השם. זה יותר הולך לקלויז, לא לישיבה.
בנתיבות זה היה עד היום, זה חד...
זה היה דבר, נכון?
ממש, כן.
אני באמת מאוד מאמין בזה. אני חושב שבקלוי זה העניין. שאם אנשים מבוגרים, חירותיים, חופשיים, שיוצרים איזושהי שפה, יוצרים... זה גם מה שקורה פעם בשפה של דבר, זה פחות יותר...
אתה מתעורר בהמון מקומות, כל מיני בתי מדרש קהילתיים.
מתי משקיעתיים זה קצת משהו אחר, זה בדרך כלל שיותר מבוגרים, שגם אנשים עובדים, זה כמה משהו, גם אחר, גם בעלי ערך רב, אבל זה לא רק החבר'ה צעירים שהמקבילה שלהם זה ישיבה, והם יוצרים משהו שהוא לא ישיבה.
מה זה על חבר'ה? יש את אבא של הרב נון,
בלוד,
מדרש בלוד, ביקרתי שם קצת, חבר'ה שלי, הם יושבים, אין בית מדרש, יושבים סביב שולחן כולם, אין...
נפלא, אני חושב שגם... אני חושב שזה באמת הכיוון, זה הכיוון שהוא מאוד, יותר לך נותן לאדם את החופש שלו. מצד שני, זה נותן את היתרון של חבורה.
וגם השינוי בין המילה ישיבה לבית מדרש, זה חלק...
זה חלק לא מספיק. היחד בבית מדרש היא לא מספיקה. בית מדרש כבר הוא הופך להיות... עוד אין לי מילה, אפשר לקרוא לזה קיבוץ, כמו שקוראו לזה פעם קיבוץ. אפשר לקרוא לזה... אפשר לקרוא לזה קלויז, אפשר לקרוא לזה כל מיני שירות כאלה, אבל זה הרעיון באמת.
מה שאני מנסה לומר זה שהיום כשצומחים בתי מדרש, הם בכוונה לא קוראים לעצמם ישיבות.
נכון, נכון. אני מסכים, גם... אני כאן הרבה שנים התלבטתי כאן, עם הרב שגר התלבט בזה כבר, מצד אחד רציתי ישיבה. בכוונה קראתי את המקום ישיבת שיח. למה ישיבה? בגלל שזו הנחה שאתה רוצה חבר'ה צעירים. הם לא יכולים להתחיל מיד, זה מתכון לאדם שכבר עבר איזשהו פאזה. אם אדם מתחיל מיד במקום מסוג כזה, אז הוא מאבד משהו.
הוא לא ימצא, פשוט לא, הוא לא ימצא מקום שמתוכו יוכל ליצור. הולך לאיבוד.
זהו,
הוא... או שהוא ייצור, לא מתוך התורה, לא יודע.
זהו, חייבים להניח תשתית. אבל שוב, התשתית צריכה להיות תשתית שמעודדת צמיחה, לא תשתית שקולטת את הצמיחה. אבל עדיין צריך את ה... אני גם באמת שואל את עצמי, זוכר שהייתי שנותיי הראשונות, אני השקעתי סתם ברמה פשוטה, רציתי ללמוד הלכה. עברתי משנה ברורה מכריכה לכריכה, והיה בשבילי סתם, יוזמה פרטית, כדי... עברתי הרבה דברים סתם בבקיאות לדעת כל מיני דברים. אחר כך שהתחלתי ללמד גם, אז בעצמי עברתי על כל מיני דברים כדי שהוא לא מדבר לעניין, אז... אבל אי אפשר בלי שיש לדעת גם צבירת ידע, ועדיין אני מצטער שאין לי מספיק, בגלל שיש לי את הדחפים שלי, באמת לעשות עבודה יותר טעונה, יותר מתאימה לרוח שלי, זה בא על חשבון ידע, אומר לעצמי, ידע בא כל הזמן. כל מה שאדם לומד הוא רוכש עוד ידע. אז זה לא הידע המובנה והמסודר. למרות שלפי דעתי, הבעיה כאן הייתה בציבור שלנו היא כזאת, שאיבדנו את הילד קטן בחינוך המסורתי יותר. הוא באמת בן 5 למקרא ו-10 למשנה, לא משנה באיזו צורה, אבל יש איזה רצף של צבירת ידע בתורה. שאתה לאט לאט נכנס אליו, אתה פשוט יודע. הבעיה שאלה שעושים את זה היום בכל מיני מסגרות של תתים וכאלה, שיטת הרב דן בארי או שיטות אחרות, זילברמן וכאלה, אז הם הולכים ילדים קטנים וממש מסרסים את הילדות שלהם. זה לא משהו... זה לא בנישי, זה משהו אחר. זה לא בנישי, זה... ילד יודע המון, יש לו... גם מחנכים אותו שיש יום אחד חופשה בשנה, זה 9 באב. וכל הזמן, כל השנה, נמצאים בבית מדרש, היום אחרי זה מקרוב. לא יודע, זה קצת, כבר, שולחים להקצנות, זה יוצר, מצד אחד, הנקודה היא נכונה. הנקודה שיהיה צבירת ידע בסיסי, שעל גביו אחר כך, בשלב יותר מרוחה, ניתן גם לעשות משהו. הבעיה שכל התפיסה היום של הקיעות האינסופית, או בשיטת מצפי יריחו, של... בכל הכבוד, אני לא חושב שזה מה שצריך היום. זה לא נראה לי נכון, זה נראה לי שבסך זה חולק את האדם. זה גם לא מפתח לו שום אופקים לצריך. בוגרים מבשלים שבאים באמת לראות את ה...
זה גם געגוע לילדות, אם לא תהיה לך ילדות,
מה
אתה חייב? לא צריך להתגעגע על הילדות שלו, אני יכול להתגעגע אם אין לו ילדות.
זה לא מצחיק, זה באמת כך, אני קצת בעזות בצעת, הייתי בעירות בר מצווה לפני כמה חודשים, בירנו שבות, ההורים ביקשו שאני אגיד איזה משהו, אז אמרתי שתראו מה שקורה פה, יש פה, דיברתי לילד, אמרתי, תראה, כל הקהל ביחד, באווירה מאוד מאוד רצינית, באים לשלול לך ממך שאת הילדות שלך. אני רוצה להגיד לך, שמח בחור בילדותיך, ונבחר לך מי הבחורותיך, והלך בדרכי ליחו מראייניך. ראיתי שהיה שם ככה. מצד אחד זה מאוד תפס את האנשים, אבל אחרי זה שפעם ראשונה שהיא ברשה כזו בבר מצווה. תעשי, מה זה בר מצווה? הרי לך עכשיו אתה רציני, אתה מצטרף למניין, אתה כבר גדול, בעצם בעולם החרדי יש לך כבר מקבט, יש לך כבר חליפה. כבר אתה רואה שטקס השיקת הילדות. באופן פורמלי, מה?
כסי התבגרות זה משהו שקיים נראה לי בכל חברה.
טקס חניכה, כן, חניכה כזה.
ניסה לעולם.
אני לא חושב שהדברים הכי גרועים זה אצלנו. אני לא אמרתי זה. אני חושב שיש בזה צעד שצריך לשים לב אליו. מצד אחד זה נכון שיהיה לדבר איזה חניכה של התבגרות. זה דבר ראוי ונכון. אבל בתנאי שזה גם יודע לשחק את המשחק. מצד אחד באמת אתה כבר רציני, אתה כבר גדול. את השני, הגדול עצמו לא צריך להתחיל להיות התחלת הבקיאות שלך, התחלת הלוחלום שלך, אלא תהיה גדול באמת, שיכול גם להשתעשע, יכול גם כגדול, לא בהבלים טיפשים של ילד קטן שזה חסר טעם. אבל עדיין לשמר פה את הלחלוכית של ינקותה. אם זה לא יהיה, אז באמת, אז אם אני השארת. זה שוב מחזיר אותנו לשאלת היצירתיות, שיש תהליכים שבו אדם נבנה מהסדר. יש תהליכים שאדם נבנה מפירוק הסדר. אז זה בדיוק הנקודה. אתה לא יכול לפרק סדר שלא קיים. זה מה שקורה היום, כשהיום אין שום סדר, אין לך מה לפרק כבר. אדם נמצא באיזשהו סדר, חמש למקרא, עשר למשנה, חמש עשרה לתורה, הוא הולך לפי הסדר, אז הוא נבנה, יש לו, ככה בתורת ההתפתחות הפסיכולוגית, יש שלבים, שלב אורבי, השלב הזה, השלב הזה, אתה לא יכול לדלג על שלבים, יש שלבים שבו אדם צומח ומתפתח, אבל בסופו של חשבון, השלב החשוב ביותר של הצמיחה, אתה גם מסוגל גם לקחת את השלבים ולשחק איתם ולפרר אותם, כמו שרב נחמן אומר, העיוור שהוא זקן שהוא יום, כשהזקן ביותר הוא התינוק ביותר, ואתה כבר יכול לגלגל פה את ה... את האלמנטים האלה בכל המובנים, אז אתה בעצם נמצא בעולם שמצד אחד הוא בנוי על הסדר, על המסורת, על הרציפות וכו' וכו'. דווקא במקום הזה אתה גם יודע לפקוח עין אחת ולראות את כל זה לשאלה כפשוטו, לראות שאוקיי, הבנתי, אבל עכשיו מתחיל התהליך הקאוטי שבו אתה משנה את העניינים. זאת הנקודה, אני חושב, העמוקה בחינוך בכלל וגם ב... לכן היום הרבה פעמים מרוב יצירתיות זה כבר גולש ל... כאילו סתם קפצנות מפה לשם ישן לפה ואין, לא נבנה משהו באמת עם עמודים וזה תמיד בדיוק המתח, איך בונים עמודים שיהיו אלסטיים שלא יהפכו להיות עמודים שמאבנים אותך. טוב, זה מה שרגע לגבי היצירתיות.
אני חושב שאם נחזור לך צריך שכשהתחלתי ללמוד למגן לא כשהתחלתי, אבל אחד השאלה זה מורה שאני אמר, נשמע, אנחנו הולכים מאוד עכשיו חוקים אבל תדע שהמוזיקאים הגדולים, אחרי שהם נולדו את כל החוקים, הם ידעו גם לשבור אותם. הם נבחנו ביכולת שלהם לשבור אותם.
מדויק.
ממש...
לא, זאת תמצית האמירה, מה שדיברנו עכשיו.
יש סדרים.
מה?
יש סדרים.